26 שנה נמשכה עלייתנו. זמן קצר לאחר השחרור, הודיעה לי בלה שהיא החליטה לעשות כל מאמץ ולהגיע לארץ ישראל. לא הייתה אז מדינת ישראל. עקרונית, הוחלט הדבר על ידי כולנו עוד בימי הגטו. גמרנו אז עומר, שאם נשאר בחיים, לא נשוב לאדמת ליטה ספוגת הדמים, אם כי נולדנו שם והתקשרנו אליה בעבר. אחרי השחרור היינו שבורים ורצוצים, רעבים וחסרי אונים, ולא היה בכוחנו ליזום צעד חשוב וקשה כלשהו. הגיעו אמנם לאוזנינו שמועות על משפחות בודדות שחצו בדרכים בלתי לגליות את הגבול. לא היה לי מושג כיצד ואיפה ניתן לגלות קשרים בכיוון לדרכים אלה, שהיו אגב מסובכות מכדי להגשימן עם בנותינו הקטנות. סבורה הייתי אז כי החלטתה של בלה באה קודם זמנה. היה זה בשלהי שנת 1944. המלחמה קרבה לקיצה, אבל ברובה של אירופה נמשכו עדיין הקרבות, ולדעתי כדאי ונכון יותר היה לחכות לחתימת השלום, שמה תהיינה אז נסיעות אלה מותרות על פי החוק. בלה הסכימה להמתין, אבל זה העיק על מצפוני. התחלתי לחפש ביתר סט דרך לנסיעתה של כל משפחתנו, אבל בשום אופן לא הצלחתי להגיע לכתובת הנכונה. אנשים היו שומרים על כוונותיהם כעל סוד כמוס, ולאחר מכן נעלמים לפתע. כמובן שלמסע רחוק ומסוכן כזה היה צריך להצטייד בסכום כסף הגון. עברה השנה, ולקראת סופה של שנת 1945 הודיעה לי בלה שנית על החלטתה לצאת לדרך יחד עם קבוצת צעירים ולהגיע לארץ ישראל. הפעם לא ראיתי את עצמי רשאית לעצור בעדה. נחתם כבר הסכם השלום עם גרמניה המובסת, אבל בדרכי אירופה דאז צפויה הייתה עדיין שורה של גבולות שיש להבריחם. לא אגיד שהייתי שלווה ובטוחה בהצלחת מסעה הנועז, אבל עזרתי לה להתכונן לדרך, וכעבור 3 ימים נפרדתי מביתי בת ה-18, כמעט ילדה, בצעתה אל הנעלם, אל אירופה הארוסה שלאחר המלחמה. נפרדתי מהבת והתחלתי מצפה יום-יום בדריכות לבשורה ממנה, תוך פחד לשלומה ולחייה. אותה עת הראו כמה מקרים שאחדים מהנמלטים בניסיונם לעבור בחשאי את הגבול הסובייטי נורו למוות מכדוריהם של חיילי משמר הגבול, ואחרים נעצרו והוגלו לאנשהו. ואני התפללתי לאלוהים ולגורל, שבלה תזכה לפחות להיעשר, ואז אוכל לשלוח לחבילות לבית הסוהר או למחנה. בו בזמן לא ישבתי בחיבוק ידיים, וערכתי תוכניות שלמות למען נוכל ללכת יחד עם הבנות בעקבות בלה. ידידים מסרו לי כתובות בווילנה שבה ביקרתי תכופות, אבל לא הצלחתי להיפגש עם האנשים הנכונים. ובכל זאת, נודע לנו מפה ומשם כי עלה בידי משפחות מסוימות לעבור את הגבול, אם כי לא תמיד בהצלחה. הצליחו לרוב אנשים בעלי אמצעים וקשרים. לא היו לי לא אמצעים ולא קשרים, וגם אפשרויותיי הפיזיות היו מוגבלות. תפקידיי בעבודה, 2 דרגות שכר, טבעו את שלהם, ונסיעות תכופות לוילנה קשה היה לבצע תוך כדי שירותי בעבודה. בנוסף לכך, נגס בי עמוקות הקיום, סבלנו מאוד מרעב ומקור. קשה היה באותן השנים שלאחר המלחמה להאכיל את הילדות, להלבישן, לדאוג לחימום הבית ועוד ועוד. ייתכן שאילו חי בעלי איתנו, היה מצליח למצוא את האפשרות ליציאה לדרך. אז עדיין קיוויתי שבעלי או אחי, אחותי ואף הוריי עשויים לחזור לפתע אלינו מגרמניה, כי הרי חזרו משם אנשים שהיה בכוחם להישאר בחיים במקומות גלותם, במחנות ההסגר. סוף סוף, כעבור 3 חודשים מיום צאתה של בלה, קיבלתי ממנה ידיעה, גלויה מפולין. הייתי מאושרת שהיא בריאה ושלמה. מכתביה הבאים הגיעוני בסירוגין מארצות שונות באירופה. הם נשתהו בדרכם כ-חודשיים ימים, ולעיתים גם עבדו בדרך. יום אחד נודע לי פתאום שקבוצה אהובה כמה משפחות הצליחה בכל זאת להסתלק מקובנה. בקבוצה זו היו אחדים ממיודעי, בהם רופא שיניים, רופא ילדים ועורך דין עם משפחותיהם ועוד אנשים. לפי ההשערה עלה בידיהם לשחד מישהו שעזר להם להגיע במטוס לבודפסט. עודה ולא אבוש שכיניתי אז בהם. מהר מאוד התברר שהם מצויים בבית הסוהר לוקשקי אשר בווילנה. ידיעה מעציבה זו ציערה ואף הבהילה את כולנו. אנשים אלה ישבו זמן רב בכלא ונידונו לעונש של 8 עד 10 שנים במחנות ריכוז. פרטים על אשר קרה אותם נודעו לקרוביהם שהיו מבקרים אצלם מזמן לזמן. הם הגיעו אמנם לידי הסכם עם טייס שהתחייב להטיסם להונגריה, ומשם יכלו בקלות יתר להמשיך בדרכם הלאה. המטוס אמרי, טס ונחת לא בבודפסט אלא בווילנה, ושם מצאו עצמם בידי הקגבה, אז זה היה ה-NKGB. לא כולם נשארו בחיים. מי שניצול הגיע במרוצת השנים לישראל. כאן נפטרו שלושה מבין מקריי בקבוצה זו בגיל רחוק מהזקנה. עוד אחד ממיודעי חי בבת ים. הוא כמובן מסוגל לספר בפרוטרוט על המלכודת הפושעת שהוכנה לקבוצה ועל המשך סבלותיהם של אנשיה. מבלה לא קיבלתי זמן רב ידיעה כלשהי והייתי מודאגת. בסוף נתקבלה ממנה גלויה מכפריסין. לא היה לי אז מושג כיצד נקלעה לשם. רק לאחר מכן, כשהגעתי ארצה, נודע לי על נדודיה במשך השנתיים מאז פרדתנו במחנות עקורים שהוקמו בארצות שונות באירופה. לאחר מכן, בסיומו של שייט מסוכן בספינה שבירה וקדושה נוסעים, הגיע לחוף הנכסף של חיפה. שם נתפסה בלה בידי האנגלים, ששלחוה עם שאר העולים לאי כפריסין, ובו עברה עליה שנה נוספת מאחורי גדרות התיל. רק בשנת 1948 הגיע לישראל, וכך נמשכה דרכה הביתה 3 שנים רצופות. בנדודי הארצה הצטרפה לקבוצת לוחמי גטו ורשה ואנשי גטאות נוספים, שהחלו ביסודו של קיבוץ חדש באדמת הגליל המערבי. היישוב החדש הזה נקרא קיבוץ לוחמי הגטאות. בינתיים החמיר המשטר בברית המועצות, החריפו אמצעי הדיכוי. בראשיתן של שנות ה-50, נכון יותר מחציתן הראשונה, הזכורה לשמצה. החלו מאסרי אנשים והגלייתם לסיביר. זה נעשה בעיקר בלילות. היו מוכנים איתי תמיד כל מיני סקיקים ותרמיל גב עם צנימים ומצרכים שונים למקרה של הגליה פתאומית. מאסרים רבים בוצעו בקרב הליטאים. בין אלה היו גם אחדים ממצילנו. הייתי מודאגת מאוד ובטוחה שקרתה כאן טעות, הרי הם אנשים טובים מאוד. כתבתי בקשות לשלטונות הסובייטים, ניסיתי להגיע לראש ה-NKGB, הקומיסריון העממי לביטחון המדינה, ולנציגים אחרים של המוסדות הממשלתיים, אולם זה ללא תוצאות כלשהן. היה זה כמובן צד תמים מצידי. כאשר תחפו המאסרים והגליות, הסתתרו אצלנו כמה מהליטאים שבאו לעזרתנו בשנות הכיבוש. בדירתנו היה כיתון זעיר שניתן היה להסוותו. אחר כך החלה רדיפתם של המכונים קוסמופוליטים נטולי מולדת, והכוונה הייתה ליהודים. האנטישמיות הוסיפה לבלוט יותר ויותר. היה זה זמן קצר לפני מותו של סטלין. פורק הוועד היהודי האנטי-פשיסטי, נסגר התיאטרון היהודי, בוצע רצח הסופרים היהודיים בעלי השם, ולבסוף באה נקודת השיא, משפט הרופאים, הטרגי והזכור לדיראון. בתקופה זו הייתה כל מחשבה על עלייה בלתי מציאותית. בני אדם פחדו להעלות על דל שפתותיהם את שם ישראל, אבל המשכתי כל השנים בחליפת מכתבים עם בלה, אם כי ידידים ראו זאת כדבר מסוכן. והחיים טבעו את המגיע להם. מן ההכרח היה להסתגל לתנאים היומיומיים בגולה. משקיבלתי את העבודה בבית החולים, שקעתי בה בכל נפשי ומאודי, אלא שהנהייה לישראל הייתה בראש מאוויינו, אם כי לא הייתה אפשרות כלשהי לפעול למען הגשמתה. השנים חלפו. באמצע שנות ה-50 החלה השיבה לפולין, שאפשרה לרבים לעזוב את גבולות ליטא. בשנת 1957, כ-12 שנה לאחר נסיעתה של בלה מהבית, עלה בידי לשלוח את נעמי, הצעירה בבנות שמלאו לה 18 שנים, לפולין, בתור אשתו של אזרח פולני. מבצע זה קשור היה במריטת עצבים רבה ועלה במאמץ לא קל. נעמי לא שעתה זמן רב בפולין. בלה דאגה להכללתה ברשימת עליית הנוער, והיא הצטרפה לקיבוצה של בלה. הבת האמצעית, אתה, הייתה כבר נשואה. בעלה, כאזרח ליטאי, לא יכול היה ליהנות מזכות השיבה לפולין, ודרך זו של עלייה ארצה הייתה אפוא חסומה בפניהם. הייתי כבר מצפה למכתבים משתי בנות, ובולעת בשקיקה ידיעות ממקלט הרדיו. החילונו לטפל בנסיעה חוקית של המשפחה כולה, אבל קיבלנו תמיד תשובות שליליות. פעולה זו כרוכה הייתה בדאגה וברוגז רב, מה גם שצריך היה לעשותה בהסתר מאנשי סביבתנו. אולם הדבר לא השפיע כלל על עבודתי בבית החולים, וחיינו נמשכו כסדרם. לאחר כמה שנים של תשובות שליליות, נתקבל סוף סוף רישיון הנסיעה. אבל רק בשבילי. הבת, אתה לויטן, בעלה וילדיהם לא הורשו לצאת את ליטא. זה היה כבר בשנת 1969, 12 שנה לאחר עלייתה של נומי. בבואי ארצה התחלתי לטפל במרץ בעלייתם של בני משפחתי שנשארו בקובנה. התירוץ לשלילת זכותם לעלייה, עבודתם לפני שנים רבות במשרד סודי, היה ידוע בציבור בשם תיבת הדואר. התשובות השליליות היו חוזרות ונשנות. המטרתי מכתבי בקשה אל אישי השלטון הסובייטי ברפובליקה הליטאית, ואחר כך הרעפתי את בקשותיי על ראשי המוסדות העליונים של ברית המועצות. ברז'ניאב, קוסיגין, פודגורני, גרומיקו, גם דוברינין, מליק ורבים אחרים. לכל אחד מאלה כתבתי לא פעם, אבל לא קיבלתי אף תשובה אחת מהם. אז פניתי במכתביי אל גדולי העולם, אל סנאטורים וראשי הקונגרס של ארצות הברית, אל חברי הפרלמנט הבריטי, לראשי ממשלות, לאנשי רוח מפורסמים, חתני פרס נובל וכולי וכולי. למי מאישי העולם לא כתבתי אז? לאוטנט, לאדגר היל, לגריביל ג'אנר, לרנה קסן, לאדגר פול, לאישי הפרלמנטים בעולם, לנחום גולדמן, לעורך הניו יורק טיימס ועוד ועוד. בסך הכל שלחתי 97 מכתבים. נסעתי פעמיים בשבוע לתל אביב. במשרד החוץ הייתי מבקרת קבע. הבת ובעלה בקובנה היו גם הם פעילים מאוד. נסעו למוסקבה, הפגינו באוויר, מחלקת הוויזות והדרכונים, נשארו בלי עבודה, עמלו וסבלו. בסופם של כל הטיפולים הם קיבלו במאי 1971 את הרישיון לנסיעה לישראל. קשה לקבוע אם סייעו לכך כל מאמצינו המשותפים, כי הרי בסמוך לקבלת רישיונותיהם, באו הקלות ניכרות למבקשי רישיונות יציאה מברית המועצות. אבל מקובנה היו בני משפחתי הסנוניות הראשונות, במיוחד אם ניקח בחשבון את עבודתם בעבר, שהייתה משום אבן נגף בענות השלטונות לבקשתם. וכך נמשכה עלייתם של בני משפחתנו על פני 26 שנה.